אז אני רוצה לתת הנחיות מדיטציה לבוקר, ואנחנו, מה שההנחיות ששמעתם אתמול, ממשיכות להיות הבסיס של התרגול שלנו, זאת אומרת, תשומת לב שהיא נחה, שיש לנו אזור מסוים או תחום מסוים בהתבוננות ששם אנחנו, אליו אנחנו חוזרים ושם אנחנו מניחים את תשומת הלב, נשימה, תחושות של הנשימה, בין אם זה, בין אם גיליתם שזה באזור האף, נוח לכם לפגוש את התחושות של הנשימה, או באזור הבטן, או אולי בכל הגוף, או לאורך כל הנשימה, תשומת הלב יכולה להיות תשומת הלב ממוקדת יותר, שהיא ממש בוחרת באזור ספציפי, התחושות בכניסה וביציאה בנחיריים, או התחושות באזור הבטן, ופשוט נחים באזור המסוים הזה. זה תשומת לב יותר ממוקדת, והתשומת לב יכולה להיות יותר פתוחה, שגם חווה את הנשימה, התחושות של הנשימה וגם את שאר הגוף, כך שהנשימה היא בפרונט, אבל שאר הגוף הוא ברקע. מה שחשוב, ואתם מוזמנים לשחק עם זה, וההזמנה היא ממש לראות מה יותר מועיל לי להיות בקשר מרגע לרגע, האם זה תשומת לב ממוקדת יותר, ממש באזור הספציפי שבו התחושות של הכניסה והיציאה ברורות, או שתשומת הלב יותר פתוחה, שבה יש גם את המקום שבו הנשימה מורגשת, אבל גם יש עירות ופתיחות לתחושות בשאר הגוף. זה, אני רוצה להגיד שזה נכון וזה נכון. זה לא שיש צורת התבוננות אחת שהיא הנכונה ואותה בה אני צריך לדבוק. זה מאוד עניין של ניסוי ותהייה ולגלות מה עוזר לנו להיות יותר בקשב כרגע. וזה יכול להשתנות, יכול להיות שתקופות מסוימות יהיה לנו נוח ומתאים לאסוף את התודעה ולהיות בנקודה אחת ספציפית ולהיות בקשר איתה, וברגעים או תקופות מסוימות במהלך היום או במהלך אפילו הישיבה יותר מתאים לנו לרווח ותשומת לב יותר רחבה, שיותר גוף ויותר תחושות באות אנחנו מודעים אליהם. אז אנא תשחקו ותגלו מה עוזר לכם להיות יותר בקשב. ומה שחשוב הוא האיכות של תשומת הלב. איכות של תשומת הלב היא הדבר החשוב, שזה אומר היכולת שלנו לפגוש ולדעת מה קורה מרגע לרגע, והיכולת שלנו להיות עם המקום הזה מבלי שאנחנו אוחזים, מבלי שאנחנו מתנגדים. האיכות שפוגשת, אבל לא נלחמת, לא נאבקת, לא מחזיקה, לא נאחזת, היא האיכות החשובה. אז אם האיכות הזאת היא מתקיימת, אם אנחנו יכולים לשהות בתשומת לב עם מה שאנחנו פוגשים באופן הזה, אז זה מה שחשוב. האובייקט יכול להשתנות, זה יכול להיות נשימה, זה יכול להיות צלילים, זה יכול להיות תחושות אחרות בגוף, ובאמת עכשיו אני רוצה להציע דרכי התבוננות שכוללות יותר ויותר תשומת לב מיומנת להיבטים שונים של ההתנסות שלנו כפי שהיא מופיעה מרגע לרגע. אז אני אומר, תשומת הלב עם הגוף, עם הנשימה, נשארת העוגן. אנחנו, ההזמנה היא להתחיל את התרגול מתוך התאגנות בתשומת לב. אבל מדי פעם אנחנו רוצים גם להיות מסוגלים לפגוש דברים נוספים. ואני אתן כרגע הנחיות לכמה דברים נוספים שאנחנו מוזמנים לכלול בתשומת הלב. ויש משהו מאוד חשוב בהתנסות שלנו, שמאוד קשור גם לשיחה ששמעתם אתמול, וזה אומר תשומת לב לטון התחושתי שמתלווה לכל רגע של מגע שלנו עם המציאות דרך תשומת לב. אז בואו נשים לב שכל פעם שמופיע גירוי באחד משערי החושים, זה יכול להיות ראייה, מראה שנראה בעיניים, ריח שמורח, צליל שנשמע, תחושות גופניות שנחוות כמגע גופני, בין אם זה על פני הגוף, בין אם זה בתוך הגוף, וכן הלאה גם לגבי מחשבות, מגע מנטלי, חשיבה. כל אחד מהגירויים שמופיעים באחד משערי החושים נחווה באופן מיידי, ואני רוצה להגיד גם אוטומטי, ואין לנו ממש בחירה ברגע שזה מופיע, כנעים, כלא נעים או כניטרלי. וזה פשוט האופן שבו הדברים נחווים ומופיעים, ואפשר וכדאי ומאוד רצוי להיות ערים אל הגוון התחושתי. למשל עכשיו כשאתם יושבים, שימו לב איזה תחושות, הטון התחושתי של התחושות שמופיעות בישבנים, המגע עם הכרית. האם כרגע זה נחווה כתחושות נעימות, כתחושות לא נעימות, או אולי כמשהו ניטרלי, שאנחנו לא יכולים להגיד אם זה נעים או לא נעים. ותשימו לב, יכול להיות שכרגע המגע באזור הישבנים הוא ניטרלי, יכול להיות שהוא אפילו נעים, יש איזו חמימות, יש איזה לחץ כזה שהוא לא מדי והוא נעים, ויכול להיות שזה לא נעים. ותשימו לב כרגע למגע של כפות הידיים שנוגעות או זו בזו, או כשהן מונחות ככה לרגליים, האם המגע כרגע הוא נעים, הוא לא נעים, או אולי ניטרלי, אי אפשר להגיד שהוא כזה או אחר. תשומת הלב לטון התחושתי, לאופן שבו התחושות מופיעות, המגע מופיע כנעים, לא נעים או ניטרלי, יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה ליכולת שלנו לחיות בצורה חופשית ומאושרת, עד כדי כך. כי יש לו השפעה מאוד גדולה על איך אנחנו מגיבים, ולתגובות שלנו יש השפעה מאוד חשובה על עד כמה אנחנו חופשיים או לא. וכאמור, אין לנו שליטה ברגע הנוכחי אם כרגע התחושות באזור מסוים הן נעימות, ניטרליות או לא נעימות. זה קורה וזה מופיע בהתאם לתנאים ונסיבות שברגע הנוכחי אין לנו שליטה עליהם, אבל החוויה שלנו לא נעצרת בנעים, לא נעים או ניטרלי, וההנחיה הבאה לתשומת לב היא לשים לב איזה תגובות מתעוררות בנו כלפי הנעים, כלפי הלא נעים וכלפי הניטרלי. וזה ממש חקירה מדיטטיבית שאנחנו מוזמנים לטפח מרגע לרגע. ושימו לב שכאשר מופיעות תחושות נעימות, תחושות גופניות נעימות, צלילים שנחווים כרגע כצלילים נעימים, מחשבות שנחוות כרגע כמחשבות נעימות, מופיעות כמחשבות נעימות, ריחות נעימים, טעמים נעימים, מופיעה בנו או מופיעות בנו סוג של תגובות שהמכנה המשותף שלהם הוא עוד. אני רוצה עוד. יש בנו משהו שמפתח איזשהו רצון לעוד, זאת אותה השתוקקות, זה אותו רצון, וכשהרצון לעוד הזה מתגבר, זה הופך לאיזה ציווי, זה הופך לאיזה אני חייב את זה, אני לא יכול בלי זה, ואז מופיעה אותה תנועה של אחיזה שדיברתי עליה אתמול בשיחה. וזה קורה, אני רוצה להגיד, זה קורה הרבה, אני לא רוצה להגיד שזה קורה כל הזמן, אבל זה סוג של התניה מאוד עמוקה שמופיעה בנו של לרצות עוד את הנעים ולהחזיק את הנעים, שלא ילך, כי זה נעים. ואמרנו אתמול שהתנועה הזאת, כשהיא חזקה, היא הופכת לאיזושהי התניה והיא מגבילה אותנו. אנחנו כבר לא פתוחים, אנחנו כבר לא חופשיים, אנחנו פועלים תחת הציווי הזה של אני חייב את הנעים הזה, ואין לנו חופש. אנחנו מוגבלים ומותנים על ידי אותה התניה של אני חייב את זה, ואני זקוק לזה, ואני לא יכול בלי זה, ואז אנחנו מאוד עניים, אנחנו מאוד מוגבלים. אז מאוד חשוב שנהיה מסוגלים לראות את זה, כשזה קורה בחי, לראות מתי מופיעה תחושה נעימה, תחושות נעימות, לחוות את הנעימות. אין שום בעיה עם הנעימות, הנעימות היא פנטסטית. גם האי-נעימות אין אישה שום בעיה. האי-נעימות היא מטבע הדברים, היא כך העולם מופיע. פעם נעים, פעם לא נעים. אבל כשמשהו בנו יוצא מהאיזון ומתחיל לרדוף ולאחז ולהשתוקק, אנחנו כבר כבולים, כבר אין לנו חופש. אז עד כמה אנחנו יכולים לחוות את הנעים, להתענג על הנעים, אבל מבלי להתנות את עצמנו, מבלי לייצר את ההגבלה הזאת, את הרדיפה הזאת, לנסות להחזיק בכוח מה שמופיע מעצמו, רוקד מעצמו והולך מעצמו. אז אנחנו מוזמנים לראות את זה ולפתח יחסים יותר ערים ויותר חופשיים כלפי הנעים. וכלפי הלא נעים זה לא פחות חשוב, וזה מאוד מאתגר לראות שתחושות לא נעימות מופיעות, ולזהות את התגובות, את התגובות האוטומטיות, לגרד, להזיז, להתנועע, לשנות, וזה יחסית קל. זה לא קל, אבל זה יחסית קל, וההנחיה פה היא לשים לב כשלא נעים, ולשאול את עצמי, האם אני יכול להיות עם הלא נעים הזה עוד נשימה או שתיים, עוד שנייה או שתיים או שלוש, מבלי שאני ממהר להגיב באוטומט. התגובה האוטומטית תהיה להפסיק, לגרד, לזוז, להתעצבן, לדחות, לכעוס, לשפוט, כי אנחנו ככה מותנים, ככה אנחנו למדנו להגיב. אבל שוב, אין שם הרבה חופש. וכשאנחנו כל פעם, ותשימו לב, אנא אל תיקחו את מה שאני אומר כאמת אובייקטיבית, אלא כהצעה לבדיקה. ההתנסות שלכם תקבע עד כמה זה נכון ועד כמה זה רלוונטי עבורכם. אם אנחנו מגיבים, אם אנחנו כל הזמן בתוך התגובתיות כלפי הנעים והלא נעים, אז אין לנו חופש. ואין לנו בחירה. אנחנו נעים, אנחנו נהדרים, לא נעים, אנחנו מסכנים וסובלים. אין לנו פה הרבה חופש ואין לנו בחירה. ואנחנו מאמינים ויודעים שחופש בחירה זה דבר חשוב. ובמובן מסוים, מדיטציה, אפשר להסתכל על זה כשיקום חופש הבחירה שלנו. הבנה שחופש הבחירה שלנו מוגבל, הוא מוגבל לאובססיביות ולאוטומטיות שאנחנו מגיבים כלפי הנעים והלא נעים. אנחנו סוג, אנחנו אפשר להגיד שאנחנו סוג איזשהו מגנט דו-קוטבי, שכל פעם שקצת לא נעים אנחנו מוגבלים ויוצאים למלחמה נגד הלא נעים, וכל פעם שנעים אנחנו יוצאים למלחמה להחזיק בנעים. ואם זה אכן כך, אם אנחנו אכן כל כך מוגבלים, אז אין לנו הרבה חופש. אז אנחנו פועלים כמו איזה אמבה שנמשכת אל סוג מסוים של גירוי כימי ונדחית. ואנחנו יודעים שהאמבה היא לא ממש ייצור חופשי. אז באיזשהו, איפה ההבדל בינינו ובין אותם ייצורים פשוטים ומופלאים? האם יכול להיות לנו יותר חופש? האם יכולה להיות לנו יותר מודעות ובחירה בתוך העולם הזה שהוא כל הזמן כך ואחרת, נעים ולא נעים? אז במובן מסוים, מדיטציה זה הגדלת הבחירה המודעת שלנו דרך תשומת לב, ודרך השעיית התגובה האוטומטית ועצירה, ולנשום נשימה או שניים. האם אני יכול להרגיש תחושות לא נעימות בפנים, או תחושה לא נעימה בברך, ועדיין להיות שם בתשומת לב, לפני שאני ממהר לשנות ולכעוס? ונעשה את זה לנשימה או שתיים, ונתיימן בלזהות את הנעים והלא נעים, ולראות עד כמה אפשר לשהות שמה, ואולי אחרי נשימה או שניים נרגיש שלא צריך, אני יכול להיות עם הלא נעים בפנים מבלי שאני מגרד. זה עובר מעצמו. אולי נגלה שהתגובתיות היא הדבר המכאיב, הצורך הזה הכפייתי לזוז הוא בעצם הדבר היותר לא נעים, והתחושות הן פשוט קצת לא נעים בפנים, קצת לא נעים בברך, או קצת יותר לא נעים בכתף, ואני לא חייב להיות כל כך תגובתי. ויכול להיות שנגלה שאחרי נשימה או שניים, אני עדיין יכול להיות עם זה לעוד נשימה או שניים, ובשלב מסוים זה נהיה מאתגר מדי, ואני כן חייב לזוז, אני כן חייב לגרד, זה too much, זה יותר מדי, אז אפשר לגרד, אפשר לזוז, אבל ההנחיה היא לעשות את זה מתוך בחירה, ומתוך מודעות, ולכלול את התגובה כחלק מתשומת הלב. זה לא שאני בתשומת לב כל עוד אני לא זז, וברגע שאני זז שברו את הכלים ואני כבר לא בתשומת לב, אלא איך אני כולל את הנעים, לא נעים, את התגובה ואת הבחירה בתשומת לב. איך הכל הופך להיות מנדלה של תשומת לב, ותשומת הלב לא נפסקת בגלל שזזתי, בגלל שבחרתי לגרד, לזוז. אז אנחנו מביאים את תשומת הלב ליותר ויותר היבטים, ועד כמה שאפשר יותר, מתוך יותר הבחירה. וככל שנעשה יותר דברים בחיים מתוך בחירה, אנחנו נראה שיש לנו יותר חופש. אנחנו פחות עושים את הדברים מתוך איזה כפייה, הכרח, מתוך אוטומט. ולא דיברתי גם על הספקטרום המאוד גדול, שבמידה מסוימת הוא רוב התחושות שאנחנו חווים, שהם אפשר להגיד שהם ניטרליות, שלא נעים ולא לא נעים, אלא פשוט תחושות. אנחנו מסתכלים כרגע, תסתכלו קדימה, האם אתם יכולים להגיד שהמראה שניבט כרגע, שמופיע כרגע בשדה הראייה, הוא מראה נעים או לא נעים, או אולי הוא פשוט ככה, הוא ניטרלי. אז הרבה מהתחושות שלנו, הרבה מהגירויים שלנו, הטון התחושתי הוא ניטרלי. אין שם איזה דרמה. זה לא נעים במיוחד, זה לא נעים במיוחד, זה לא נעים בכלל, זה לא נעים בכלל, זה פשוט ככה, ניטרלי. ומה התגובות שלנו כלפי הניטרלי? כי אנחנו מגיבים גם לניטרלי. איזה תגובות עולות בנו כלפי משהו שהוא לא נעים ולא לא נעים? וזה גם אלמנט, מקום שדה לחקירה. אפשר לשים לב שאנחנו הרבה פעמים, אוקיי, אין שמה איזה דרמה, אין שמה איזה משהו ג'יוסי שאני יכול להתענג בתוכו, או אין שמה משהו מפחיד או מדאיג או כואב שאני צריך להילחם בו, אז משהו בתוכנו נוטה להיות, לטפח או לגלות אדישות, או שיעמום, או חוסר אכפתיות, או אולי שום דבר דרמטי לא קורה, אז אני יכול ללכת לישון. אז תשימו לב שיש תגובות. אנחנו מגיבים בסוג של אדישות, או בסוג של שיעמום, או בחוסר אכפתיות, כלפי העולם שהוא חי לגמרי, הוא נוכח לגמרי, אבל הוא לא מרגש אותנו, או הוא לא מפחיד אותנו. ובאיזשהו מקום אנחנו מפספסים, וזאת הזמנה לחקירה, אנחנו מפספסים מימד מאוד חי, שיש פה הרבה שקט, אנחנו בדרך כלל רוצים שקט, השקט מופיע בצורה, הפלא ופלא, שקטה. אין דרמה בשקט, הוא פשוט שקט. אבל, ואנחנו רוצים שקט מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא כל כך יודעים לפגוש שקט, כי הוא לא דרמטי, הוא לא גירוי גס, אז אנחנו נוטים להשתעמם משקט ואומרים, אוקיי, אז אני צריך לעשות משהו אחר כדי למצוא את השקט. אבל כשמופיע שקט, אנחנו לא כך יודעים לפגוש אותו, כי הוא שקט. אז הרבה פעמים רגעים של שקט ויופי הם עדינים, הם לא צועקים, הם לא קחו אותי, תקנו אותי, תבחרו בי, תשנאו אותי, תפחדו ממני, ואנחנו מפספסים אותם. כי אנחנו, משהו ברדאר שלנו מותנה להיות אדיש אל משהו שהוא לא צועק חזק. אז יש פה הזמנה לגלות את הרגעים האלה של השקט, שבהם התחושות הן לא נעימות, לא נעימות, הצלילים הם לא נעימים, לא נעימים, מה שבדרך כלל אנחנו קוראים סתם, ולגלות את השקט ואת המנוחה, ואפילו אני רוצה להגיד שלווה, שמצויה ביכולת האנושית הפשוטה להיות עם הטווח הביניים הזה בין הנעים והלא נעים, ועדיין להיות שמה, להיות נוכח וחי מבלי שקורית שמה איזושהי דרמה. במידה מסוימת היכולת שלנו להסתנחרן מתוך נוכחות, מתוך קשיבות אל אותן חוויות לא נעימות ולא לא נעימות, הם שער מאוד גדול לממלכה מדהימה של נוכחות שהיא לא צועקת. היא עדיין שמה. היבט נוסף של תופעות שאנחנו מוזמנים לפגוש בתשומת לב, זה את הלכי הרוח השונים שמופיעים בנו. דיברנו על זה, נטע דיברה על זה קצת אתמול במדיטציה המודרכת בצהריים, ודיברנו על זה גם בקבוצות, אבל עד עכשיו לא נתנו הנחיות מסודרות איך לפגוש הלכי רוח שונים, וכמובן שאנחנו יצורים חיים, אז אנחנו חווים הרבה הלכי רוח, וחשוב מאוד להיות ערים לאיזה הלך רוח מסוים מופיע בנו ברגע מסוים, כי שוב להלכי הרוח יש השפעה מאוד ישירה על מידת האושר או מידת ההיעדר אושר, מידת הקיבוץ או מידת הפתיחה שלנו. אז על חלק עליהם כבר דיברנו, והבודה לשם הפשטות וחילק את הלכי הרוח לחמש קבוצות עיקריות, יש הרבה יותר מאשר חמישה סוגים של הלכי רוח, אבל אם אנחנו יודעים לפעול במיומנות ולפגוש במיומנות את חמשת הקבוצות האלה, אנחנו נדע גם במיומנות לפגוש את השאר. אז קבוצה אחת זה כל התגובות שלנו כלפי הנעים, שזה הסוגים השונים של ההשתוקקות, של הכמיהה, של הגעגוע, של החוויה, של אני חייב את כדי להיות מסופק ומאושר ורגוע. ודיברנו על זה שההשתוקקות מופיעה כתגובה לתחושה נעימה כזאת או אחרת. אז חשוב מאוד להיות ערים לתנועה של ההשתוקקות, כי יש לה השפעה מאוד ישירה על היכולת שלנו להיות חופשיים ולהיות מאושרים. אז דיברנו על זה. הקבוצה השנייה זה כל התגובות שלנו כלפי הלא נעים, שזה ההתנגדות, הסלידה, הדחייה, התחושה הזאת של אני לא רוצה, של ההתנגדות, שיכולה להיות מאוד עדינה, משהו בתוכנו סולד ולא רוצה, אבל זה עדין, אז אנחנו לא רואים את זה, וזה נראה לנו נורמלי, אבל עדיין יש שם איזה סלידה ומשהו שמתנגד ולא רוצה. כשזה מופיע יותר חזק, זה יכול להיות שיפוטיות, כעס, שנאה, טינה, אנטי מאוד גדול. וזה מופיע. ואני רוצה להגיד שכל הלכי הרוח האלה הם לא טובים והם לא לא טובים. הם לא נכונים והם לא לא נכונים. הם פשוט טבע הדברים. השאלה היא איך אנחנו יכולים לפגוש אותם בתשומת לב ולנטרל את ה... ערס או את הרודנות שלהם עלינו, ועל זה אני תכף אגיד כמה מילים. אז הקבוצה הראשונה זה התגובה כלפי הלא נעים, שזה הסוגים של ההשתוקקות. הקבוצה השנייה זה הדחייה, זה התגובות כלפי הלא נעים. הקבוצה השלישית זה כל הסוגים של האי שקט. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו באי שקט, וזה יכול להיות גופני, וזה יכול להיות מנטלי. הרגשה שיש יותר מדי אנרגיה גופנית או מנטלית מכפי שאני יכול להכיל כרגע, וזה מדי בשבילי, ואני חייב להיפטר מזה. אי שקט יכול להיות גופנית, שאני מרגיש שאני לא יכול לשבת במקום, יש יותר מדי ככה אנרגיה בגוף, אני חייב לזוז ולהתנועע ולרוץ ולפרוק ולצעוק. זה יכול להיות מנטלי. המון המון מחשבות, מחשבה ומחשבה ומחשבה. זה יכול להיות גם משולב רגשית, עם איזה דאגות, דאגות, וכשזה מתפתח, זה יכול להיות גם סוג של חרדות, כרוני, הרבה מדי אנרגיה מנטלית ורגשית, והרגשה שאי אפשר להכיל אותה. אז זאת קבוצה מאוד חשובה של הלכי רוח. ההפך שלה זה חוסר אנרגיה. זה הרגשה שיש פחות מדי אנרגיה בגוף ובתודעה, ואני לא יכול להיות בתשומת לב, כי אין מספיק אנרגיה. אז זה יכול להיות בצורה של התאפצות ככה, איזה סוג של מיינד שנוטה לצוף ולהתנתק, איזה סוג של עננות, המיינד הוא הופך להיות כזה כל כך קליל ומתנתק, וזה יכול להיות ללכת לכיוון של לחבות את המנועים ולהירדם וממש להתנתק לכיוון של הרדמות. אז לפעמים המציאות מופיעה כעודף אנרגיה ולפעמים כפחות מדי אנרגיה, וזה פשוט הלך רוח, וגם את זה אפשר לפגוש בתשומת לב. והקבוצה החמישית, קבוצה של אפשר לקרוא לה ספק, זה הרגשה של אני מרגיש שמה שקורה כרגע לא מספיק, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אתם מכירים את המצב הזה שעולה בנו שאלה, האם זה טוב להיות כרגע בתשומת לב, האם זה טוב להיות כרגע נוכח, אולי זה לא טוב לי, אולי זה מסוכן לי, אולי זה מזיק לי. הספק הוא כוח מאוד חזק שמופיע כשאלה, ושם בספק את מה שאני עושה כרגע. ואנחנו לא מדברים על ספק שמוביל לחקירה, שמוביל להתנסות. סוג הזה של ספק, מה שמוביל אותנו להתנסות ולחקירה, הוא מאוד מועיל. אנחנו מדברים על הסוג הזה של הספק שמוביל אותנו לשאול שאלה, אבל להתנתק. לקחת צעד אחורה ותן לי לחשוב על זה. וזאת אנרגיה מאוד חזקה, כי היא בדרך כלל מאוד מפעילה אותנו, יש לה כוח מאוד גדול, מנהלת אותנו, לוקחת מאיתנו את חופש הבחירה, וגורמת לנו לקחת צעד אחורה ולשבת על הגדר. שוב, אנחנו לא רוצים לא לשפוט ולא להגיד זה טוב או לא טוב, אלא לדעת זה מה שקורה כרגע. ועד כמה אנחנו יכולים לזהות ספק, פשוט כהלך רוח שבא, ולדעת שמה שקורה כרגע זה ספק. ואפשר לשים לב שכאשר מופיע ספק מהסוג הזה, מה יש מתחת? מה מפעיל אותנו מתחת? והרבה פעמים נוכל לגלות, וזו הזמנה לחקירה, שמתחת יש פחד. אני מפחד לטעות, אני מפחד לצאת פרייר, אני מפחד לעשות משהו לא נכון, והפחד הזה גורם לי לקחת צעד אחורה ולהתנתק ולא להתנסות. אז כל האורחים האלה, המכנה המשותף שלהם, ואני חושב שטוב להתייחס אליהם כאורחים בתודעה, כדברים שאנחנו מתארחים אצלנו בגוף ובתודעה, המכנה המשותף שלהם זה שהם גורמים לנו להרגיש שאנחנו לא יכולים להיות כרגע בתשומת לב. אני צריך להשיג את האובייקט שאני משתוקק אליו, או אני צריך להילחם באובייקט שאני רוצה לגרש כרגע, או אני חייב לפתור את האי שקט, או אני עייף מדי כדי לשים לב, או יש ספק גדול מדי ואני לא יכול לשים לב, כי הספק הזה הוא כל כך חשוב וכל כך אומר לי שלשים לב זה דבר מטופש, ואני לא יכול לשים לב כרגע. המכנה המשותף של חמשת הקבוצות האלה, זה שהם מונעים מאיתנו הם מכשילים אותנו להיות בתשומת לב, והבודה קרא להם מכשולים לתשומת לב, כי הם גורמים לנו לחשוב או להבין או להרגיש שכרגע תשומת לב לא אפשרית בשבילנו. והנחיה שהבודה נתן הוא להביא את תשומת הלב אל המכשולים האלה, אל האורחים האלה, אל הלכי הרוח האלה, כי הם כרגע הדבר הדומיננטי שמופיע בגוף ובתודעה. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מפנים את תשומת הלב, את זרקור תשומת הלב, כאשר אנחנו מרגישים שיש איזה הלך רוח שאומר לי, אני לא יכול להיות בתשומת לב, אליו, אל אותו הלך רוח, אל ההשתוקקות, אל הדחייה, אל אי השקט, אל העייפות, אל הספק, ואותו הלך רוח הוא כרגע אובייקט המדיטציה שלנו. כל עוד הוא נוכח, כל עוד הוא מרגיש שהוא דורש את תשומת הלב, שאי אפשר לשים לב כי יש משהו חשוב, אנחנו מביאים את תשומת הלב ולא מתבלבלים. וההנחיה, והיופי בהנחיה הזאת בעיניי, הוא שבמקום שהלך הרוח הזה ינהל אותנו, במקום שהוא יהיה בעל הבית, אנחנו שמים לב אליו. אנחנו לא מאבדים את החופש ולא מאבדים את הבחירה, כי הופיע השתוקקות, כי מופיע ספק, כי מופיע אי שקט, אלא אנחנו בוחרים לפגוש בתשומת לב את מה שמופיע, ולתת לו להופיע. תשוקה היא אנושית. כעס הוא אנושי. אי שקט הוא אנושי, ספק הוא אנושי, עייפות הוא אנושית. אם אנחנו פוגשים אותם בתשומת לב, הם לא יכולים להבלל אותנו והם לא יכולים לנהל אותנו, כי אנחנו בוחרים לפגוש אותם בתשומת לב. אז זה סוג של לקחת מחדש את הפיקוד על מה שקורה בנו. אני לא אומר לקחת את השליטה, אני אומר שתהיה בנו את הבהירות לפגוש מתוך תשומת לב את אחד האורחים האלה, ולארח אותם בתשומת לב, מבלי לתת להם את הכוח לנהל אחורינו. הם באים והולכים, הם לא מי שאנחנו, הם לא בעלי הבית. אם אנחנו יודעים לארח בתשומת לב את כל אחת מחמשת הקבוצות האלה, מידת החופש שלנו בחיים, מידת הבחירה שלנו, תגדל בעשרות מונים. ככל שנהיה מיומנים לפגוש כעס, לפגוש סלידה, לפגוש השתוקקות, לפגוש אי שקט, לפגוש דאגה, לפגוש עייפות, מבלי להאמין להם, מבלי לתת להם לנהל אותנו, אלא פשוט לארח אותנו, לארח אותם בנדיבות, לתת להם את המרחב הגופני, להרגיש אותם. הרבה פעמים זה תחושות גופניות, אי שקט זה מאוד גופני, כעס זה מאוד גופני, יש לזה היבט של תחושות בגוף שאנחנו מוזמנים להרגיש כתחושות. אז החופש שלנו יגדל, אז אנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לארח ולפגוש, ואנחנו לא כל כך מוגבלים, אנחנו, התחום הבחירה שלנו הוא לא כל כך צר, אני בוחר כל עוד אני לא משתוקק, אני בוחר כל עוד אני לא כועס, אני בוחר כל עוד אני לא באי שקט, גם כשאני באי שקט, גם כשאני כועס, גם כשמופיע השתוקקות, גם כשמופיע עייפות, גם כשמופיע ספק, אנחנו יכולים לפגוש אותם ולדעת, כרגע יש ספק. אני מארח ספק, הוא לא האמת האובייקטיבית, הוא פשוט היבט מסוים של התודעה שכרגע אני מארח. אז היכולת לפגוש בתשומת לב, לדעת שמה שמופיע כרגע, לתת לעצמנו להרגיש אותו, לזכור שהוא לא בעיה, הוא לא אויב, הוא לא טעות. החופש שלנו מוצר כשאנחנו חושבים שמשהו שמופיע כרגע הוא בעיה, שאני צריך לפתור אותו, אני צריך לגרש איתו, ויש משהו מדהים בהנחיות של הבודה שאומר, אנחנו יכולים לפגוש הכל. מידת התשומת הלב שלנו, היכולת שלנו להקשיב, היא לא מוגבלת למה שמופיע. זה רק התפיסה שלנו, שתשומת הלב שלנו היא מוגבלת, גורמת לנו להרגיש כל כך קטנים וכל כך מקובצים, ואני יכול להרגיש רק ככה אי שקט ורק ככה כעס, כשאנחנו מגלים שתשומת הלב היא בלתי מוגבלת, שאנחנו יכולים להכיל יותר ויותר בתשומת לב, יותר נעים, יותר לא נעים, יותר רצוי, יותר לא רצוי, ופשוט לארח את זה בנדיבות, בהרגשה של אני יכול לפגוש את זה. הגוף שלי יכול להכיל הרבה יותר נעים, הרבה יותר לא נעים ממה שחשבתי. העולם שלנו משתנה. העולם שלנו משתנה לא כשהמציאות משתנה, כשהיכולת שלנו לפגוש, כשאנחנו מגלים שהיא הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו עד עכשיו. אנחנו יכולים להכיל הרבה יותר לא נעים ממה שחשבנו, הרבה יותר נעים ממה שחשבנו, והכל בתשומת לב ובגישה שמארחת, שנותנת לדברים, שמבינה שהדברים מופיעים, שהדברים רוקדים את הריקוד שלהם, והדברים גם מתפוגגים מעצמם. אנחנו לא צריכים להיות הסכין שחותכת, החרב שדוקרת, האש ששורפת את כל מה שלא נעים. אנחנו יכולים לפגוש את זה ולגלות שאנחנו יותר ויותר רחבים, התודעה והלב שלנו והגוף שלנו יותר רחבים ממה שחשבנו. יכולים להכיל את הנעים ואת הלא נעים, את הריקודים הפראיים של החיים, את הריקודים העדינים של החיים, מבלי שאנחנו חייבים להיות שמה עם הברז על השלטר ולהגיד, עד כאן אני מוכן, מכאן אני לא מוכן. אז מדיטציה זה אימון בהרחבת המחל הפנימי שלנו, שהוא לא פיזי. הוא לא נגמר בגבולות של האור שלנו, למרות שיש לאור שלנו יש גבולות, לגוף שלנו יש גבולות, אבל אנחנו יכולים לגלות שהיכולת שלנו להכיל היא הרבה יותר גדולה ממה שעד עכשיו היה נדמה לנו. והיכולת הכלה, היכולת פגישה, היכולת אירוח הזאת שזוכרת לארח ולא להיבהל ממה שמופיע, לפעמים האורחים מאוד נחמדים, לפעמים האורחים מאוד לא נחמדים. ככה זה. כעס זה לא אורח נחמד, ואי שקט זה לא אורח נחמד, אבל עדיין. זה מהחיים, זה מטבע הדברים, ואנחנו יכולים ללמוד, להתרווח בתוך זה, ולגלות שכשאנחנו, ככל שאנחנו יותר פתוחים, ככל שאנחנו פחות תגובתיים, ככל שאנחנו פחות מבוהלים ומאוימים על ידי מה שבא ומופיע, הדברים באים, מופיעים, רוקדים, ובקצב שלהם מתחלפים, משתנים והופכים למשהו אחר. אז בעיניי, לתרגל רק את הדבר הזה, זה שער עצום לחופש. אם רק נדע לארח את האורחים הללו, מידת החופש שלנו תגדל בצורה מדהימה. אז אני רוצה להגיד שאותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם כלפי מחשבות. גם מחשבות מופיעות מעצמן, רוקדות את הריקוד שלהם ומשתנות לתוך משהו אחר. גם על מחשבות אין לנו שליטה ברגע ההופעה שלהם. אם הייתה לנו שליטה, לא היינו חושבים מחשבה אחת פוגענית, לא היינו חושבים מחשבה אחת מטרידה, לא היינו חושבים מחשבה אחת מפחידה. אבל האמת היא, וגילינו את זה כאן מרגע שהתחלנו לתרגל, שמחשבות פשוט מופיעות. האם אנחנו יכולים לארח מחשבות באותה בהירות ושפיות, כמו שאנחנו יכולים לארח תחושות, כמו שאנחנו יכולים לארח הלכי רוח, ופשוט לדעת שזה מחשבה, זה רעיון שהופיע בתודעה, נעים, לא נעים, ארוך, קצר, עם רגשות, בלי רגשות, אבל זה מחשבה. הידיעה, הבהירות הזאת היא שמה שמופיע כרגע זה רק מחשבה, מאוד משחררת. בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שהמחשבה היא אמת, שהסיפור שמופיע במחשבה הוא האמת כפי שהיא, ואז אנחנו מאוד סובלים. ואז כל סיפור שמופיע לנו הוא היום ונורא, כי המציאות היא היומה ונורא. ככל שאנחנו לומדים שמחשבות קשורות למציאות, מתייחסות למציאות, אבל הן לא בהכרח המציאות, הן רק אופציה אחת, בדרך כלל או הכי גרועה או הכי טובה, לאיך המציאות חס וחלילה עשויה להופיע, או כמה שאני רוצה שהיא תופיע. ברגע שאנחנו לומדים שמחשבות, מגלים שמחשבות מתייחסות למציאות, אבל הן לא המציאות עצמה, אלא הן רעיון כלשהו לגבי המציאות, אז אנחנו יכולים להיות יותר רגועים. זה כמו סרטים. יש סרטים נעימים ויש סרטים מפחידים. אנחנו נורא אוהבים לפחד בסרט ולהתרגש בסרט, אבל אנחנו יודעים שזה סרט. כשיש לנו את הבהירות הזאת כלפי המחשבות, אז משהו בתוכנו יכול להירגע. הן נעימות או לא נעימות, מפחידות או לא מפחידות, אבל הן רק אופציה אחת מבין אינסוף אופציות, והן לא בהכרח המציאות. אז המידה הזאת של השפיות, של להזכיר לעצמנו שמחשבות הן רק מחשבות, לדעת שהן באות, הן מופיעות והן נעלמות, אנחנו לא חייבים לעשות לגביהם שום דבר, חוץ מלדעת שהן מחשבות, מאוד משחרר. מאוד משחרר. אז בואו נזכיר לעצמנו את האפשרות האותי, פשוט לדעת שזה מחשבות, להניח אותן ולבחור לשוב לגוף. המחשבות עוסקות תמיד במה שהיה ובמה שיהיה, ואנחנו רוצים להיות קשובים למה שמופיע כרגע. מה שמופיע כרגע זה מחשבות. הסיפור שלהם הוא כבר היה או יהיה, הוא פחות מעניין כרגע. ואם תרצו, המאמץ הגדול ביותר שאנחנו לומדים במדיטציה, זה את המאמץ לוותר על הסיפור של המחשבות, לא להתפתות לסיפור של המחשבות, ולהשיב את עצמנו לכאן ועכשיו. תשימו לב כמה פיתוי, איזה עוצמה מפתה יש לסיפור של המחשבות, כי שם החיים שלנו, שם הדרמה, שם הג'וס, שם הסכנות. לדעת שזה מחשבה, להניח לה, להרפות את הקסם מלהתעסק במחשבה, ולשוב לכאן ועכשיו, ככל שנעשה את זה, מידת הבהירות שלנו, חופש הבחירה שלנו, והמרווח שיש לנו בחיים יגדל בעשרות מונים, ככל שנדע לזהות מחשבות, להרפות מהם ולשוב לרגע הנוכחי. ואם יש שם, אם הן חוזרות שוב ושוב, חוזרות שוב ושוב, יש שם איזה סיפור, יש שם איזה רגש, ואת הרגש אנחנו מוזמנים להרגיש. וזה גופני וזה כאן ועכשיו. את הסיפור נרפה, אם הרגש נהיה, ואז אנחנו שוב, כמו שאנחנו עוסקים בתחושות, מוכנים להיפתח ולהרגיש גופנית, תחושה גופנית, כל רגש, כמו שדיברנו על הלכי הרוח. אז בוא נשב כמה דקות בשקט.